זה עלול לייצר מצב שבו הרחובות של תל אביב יהיו רחובות של עשירים.
מה לעשות עכשיו? עם דני פילק ודוב חנין.
שלום לכם ולכן, שלום לך חברי פרופסור דני פילק, אני שמח להצטרפותכם ולהצטרפותכן אלינו לפודקאסט מה לעשות עכשיו, מבט על תיאוריה ופרקטיקה, על מה שקורה עכשיו ובעיקר על מה שאפשר וצריך לעשות. זה חלק ממערך המדיה הסוציאליסטי, רוזה מדיה, הזדמנות להציע לכם ולכן להצטרף גם כמנויים למערך הזה ולעזור לנו להפיץ רעיונות אחרים, חשיבה אחרת לציבור הרחב. אנחנו קוראים לפודקאסט שלנו פודקאסט אופטימי שמכוון גם לפסימיסטים. ונדמה לי שאין נושא שבו יש מקום לפסימיזם דווקא, יותר מאשר משבר האקלים. משבר האקלים הוא משבר דרמטי גדול. אנחנו השבוע מקליטים את הפודקאסט הזה בתחילתו של גל חום מאוד גדול בישראל, גלי חום איומים פוקדים את טורקיה ויוון, בטורקיה שריפות ענק אילצו לפנות אנשים מהמלונות דרך הים, בקנדה גל החום של תחילת הקיץ שבר את השיא של 50 מעלות צלזיוס, קנדה, מדינה צפונית, בסיביר גלי חום קשים, שריפות בכל העולם, העולם עולה באש. והסיפור הזה הוא לא מקרי, אמנם היו שריפות בעבר והיו גלי חום בעבר, אבל הדבר הזה מחובר לגמרי למשבר האקלים, תהליך שהקהילה המדעית עוקבת אחריו בדאגה גדולה במשך עשרות השנים האחרונות, וגם מאוד מאוד ברור לא רק מהי הבעיה, בעיית משבר האקלים, אלא גם מה גורם לבעיה, אותה מערכת כלכלית, תמונת רווחים, שמייצרת יותר ויותר גזי חממה, כי אנחנו שורפים יותר ויותר פחם, גז ונפט, ובעצם משבשים את הפעולה של המערכת האקלימית של כדור הארץ. ולכן, כשמדברים על משבר אקלים, הטון הראשון הוא טון פסימי, ואני לגמרי לגמרי יכול להבין אותו. אבל דווקא בשיחה הזו, דני, אני רוצה להתחיל ולדבר איתך, לא על הצד הזה שהוא קיים ואמיתי, כי משבר האקלים באמת צריך להדאיג את כולנו, אלא דווקא על צד אחר, שאפשר להגיד שבמובן מסוים הוא צד יותר אופטימי. אז אופטימיות ומשבר אקלים, תראה, בואו תיקח את הסיפור של אותה צעירה שוודית, גרטה טומברג, באוגוסט 2018, לפני 3 שנים, פותחת בשביתת שבט מול הפרלמנט השוודי, ובעצם יוצרת גל של מחאת נוער חסרת תקדים בארצות המערב, שגוררת למשל את אירופה לשינוי מדיניות. באירופה מדברים היום על גרין דיל אירופאי. המהלך הזה הוא מהלך דרמטי, שבו ב10 השנים הקרובות, עד 2030, אירופה תפחית ב-55% את פליטות גזי החממה שלה. יש כאלה שטוענים אגב שזה לא מספיק, אבל זה יעד מאוד מאוד דרמטי. בארצות הברית, שעד לפני שנה שלט בנשיא שבכלל הכחיש שיש בעיה וגם התעלם מהצורך להתמודד, ממשל ביידן מתחייב על תוכנית שאפתנית, שגם כן עד 2030 תפחית ב-52% את פליטות הגזי החממה של ארצות הברית. זה שינוי דרמטי בתעשייה, במשק החשמל, בתחבורה. באמת, באמת מהלך מאוד מאוד גדול. אפילו סין, מדינה שהופכת להיות לחלק גדול מהבעיה, סובלת במרכאות כפולות, מהזעם הציבורי ומהמחאות הציבוריות המתעוררות סביב זיהום האוויר הבלתי נסבל שיש בערי סין, וכתוצאה מזה הממשלה הסינית, שבדרך כלל לאורך שנים גררה רגליים בנושאים של משבר האקלים, פעלה כדי להפחית את המחיר, את העלות של בניית פאנלים סולאריים. התוצאה של הדבר הזה היא שבגלל שהסינים שברו את שוק הפאנלים הסולאריים, המחיר של אנרגיה סולארית היום, כולל אגירת אנרגיה, כן? כי אנחנו מקבלים אנרגיה ביום, אבל אנחנו צריכים גם לאגור אותה כדי להשתמש בה בלילה, אז אנרגיית שמש, כולל אגירת אנרגיה, היום יותר זולה מאשר אנרגיה של גז, מאשר אנרגיה של נפט, מאשר אנרגיה של פחם. אז קורים שינויים בעולם. אפילו אצלנו במדינת ישראל, הממשלה מקבלת החלטה בפעם הראשונה עם דרישה להפחתת גזי חממה ולהתמודדות עם משבר אקלים. זה נכון שכשאנחנו יורדים לפרטי ההחלטה, אנחנו מוצאים החלטה די מאכזבת. דיברנו על זה שבאירופה מפחיתים ב-55% את פליטות גזי החממה עד שנת 2030, בארצות הברית ב-52% עד שנת 2030, אצלנו הסתפקו ב-27%. 27% זה מספר מאוד מאוד קטן, במיוחד בהתחשב בעובדה שישראל איננה מעצמה תעשייתית, כן? זה בסך הכל לא בירת התעשייה של העולם, כמו חלק ממדינות אירופה וארצות הברית. אז ההחלטה בישראל היא החלטה מאוד מינימליסטית ומאכזבת, אבל גם היא מבטאת איזושהי התחלה של הבנה...
שינוי כיוון מסוים.
בדיוק, שצריך פה באמת באמת לשנות כיוון. וזה אני חושב מסר אופטימי, מסר שאומר לאנשים שכשאנחנו משמיעים את הקול שלנו וכשאנחנו דורשים, אנחנו מסוגלים לעשות שינוי גדול ואמיתי. אני רוצה לתת דוגמה אחת של תחום שבו אפשר לעשות שינוי, אפשר לעשות שינוי כיוון מאוד משמעותי, וששינוי כיוון כזה יעזור גם להתמודדות עם משבר האקלים, אבל גם יהפוך את החיים שלנו, אזרחי ישראל, ליותר טובים כאן ועכשיו. הכוונה שלי כמובן למשבר התחבורה. אנחנו רגילים לחשוב על הרכב הפרטי כמשהו משחרר, מאפשר, אבל האמת היא שאנחנו יצרנו בעצם חברה עם תלות ברכב הפרטי. קשה בחברה שלנו להסתדר בלי רכב פרטי, והתלות הזאת כבר לא עובדת. היא לא עובדת כי לא רק כי נוצר זיהום אוויר ונוצרים גזי חממה מהשימוש ברכב הפרטי, אלא גם מכיוון שאנחנו כל הזמן תקועים, תקועים בפקקים מכל מקום לכל מקום בכל זמן. והדרך להתמודד עם המשבר הזה איננה בבנייה של עוד כבישים, כי עוד כבישים יתמלאו במהירות בעוד מכוניות. הדרך היא מהפכה שתעביר אותנו לתחבורה ציבורית. מהפכה של פירמידת תחבורה חדשה, שבראשה עומד הולך הרגל, מתחת לו האופניים וכלי התחבורה הקטנים החשמליים, בנפרד כמובן מהולך הרגל, לא להתחרות איתו על אותה מדרכה צרה, והבסיס צריך להיות התחבורה הציבורית. את הרכב הפרטי צריך לדחוק לשוליים במקום שבו נותרים שוליים. זאת צריכה להיות הדרישה של אזרחי ישראל, לא רק בגלל משבר האקלים, אלא בגלל שזו הדרך לשחרר אותנו מהפקקים ומהסבל הבלתי אפשרי הזה של משבר התחבורה שאנחנו חווים. משבר הפקקים בישראל, אגב, לפי משרד האוצר, עולה לנו כבר 35 מיליארד שקלים בשנה, והסכום הזה הולך ועולה משנה לשנה, כי בעיית הפקקים רק מחריפה. אז אנחנו בשנתיים האחרונות, אנחנו בתנועה הסביבתית וגם מתוך האקדמיה, לחצנו על משרד התחבורה ועל משרד האוצר ועל גורמי הממשלה האחרים, להתחיל במהלך מהיר ודרמטי של העדפת תחבורה ציבורית. אנחנו יודעים שהנושא הזה עמד במרכזו של הוויכוח בממשלה בנושא התחבורה. אני רואה את המספרים הראשונים שיוצאים, בסך הכל תהיה השקעה גדולה יותר בתחבורה ציבורית, וקודם כל בתחבורת אוטובוסים, תהיה השקעה גדולה יותר גם בהעדפה של תחבורה ציבורית, זאת אומרת בשחרור האוטובוסים מהפקקים, כדי שאנשים יבחרו למצוא באוטובוסים, זה אומר נתיבי תחבורה ציבורית בלעדיים. יחד עם זאת, אנחנו גם רואים דברים מאוד אבסורדים בחוק ההסדרים הנוכחי, למשל, העלאה של מחירי התחבורה הציבורית, במיוחד בפריפריה ובמיוחד לבני נוער. אז אנחנו רואים פה מדיניות ממשלתית שהיא לכאורה מאמצת כבר את הכיוון החדש, אבל בפועל עדיין תוקעת אותו, וזו הזדמנות לקרוא למאזינים ולמאזינות שלנו להשמיע את קולם, ללחוץ על שרת התחבורה, על שר האוצר, על ראש הממשלה, לבטל את המהלך המטופש הזה של העלאת מחירים בתחבורה הציבורית, במיוחד בפריפריה ובמיוחד בבני נוער, מהלך מטומטם, ובמיוחד מהלך שמנוגד לחלוטין לשינוי הכיוון שהממשלה טוענת שהיא כבר התחילה להבין אותו.
תראה, השאלות האלה, גם השאלות של אופטימיות, פסימיות, וגם השאלות של גם השאלה שכמובן קשורה, של היכולת שלנו להשפיע ושל העתיד הקרוב מתחברות בעידן קורונה, עם מה שאנחנו מתחילים לחשוב על העולם הפוסט קורונה. נכון שהפוסט קורונה כנראה הוא קצת יותר, ההגעה של הרגע פוסט קורונה מתארך, אבל אנחנו צריכים להתחיל לשאול מספר שאלות, ובשביל זה אני הייתי אומר, כדי לחשוב על עולם פוסט קורונה, אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב על מספר דברים שלמדנו מהקורונה, ואיך זה מתורגם לשינוי בהמשך. אז הייתי אומר שלוש נקודות. נקודה אחת מאוד משמעותית, זה שהטענה שהשווקים תמיד מצליחים לספק את כל מה שאנחנו צריכים בצורה היעילה ביותר, התבררה פעם נוספת כלא נכונה. למה פעם נוספת? כי משבר האקלים זה גם תולדה של אותה אמונה עיוורת בשווקים, אבל גם ההתמודדות עם הפנדמיה, במקומות שנתנו, ככל שנתנו יותר מקום לשוק לנסות לסדר בלי מעורבות ציבורית, בלי מעורבות מדינתית, ככה ההתמודדות הייתה פחות טובה. זה דבר אחד. דבר שני, זה העניין שהפנדמיה חשפה את הפער העצום בין איזה תפקידים חברתיים חיוניים לחיים שלנו, ואיזה תפקידים מתוגמלים בצורה משמעותית. ואז אנחנו רואים את הפער, איזה תפקידים חברתיים חיוניים לחיים שלנו, נהגים ונהגות, עובדים בסופר, כמובן אלה שמטפלים ומטפלות בקשישים, עובדי ועובדות מערכת הבריאות, מערכת תברואה, אלה התפקידים, מערכת החינוך, אלה התפקידים החיוניים, אלה שאנחנו לא יכולים בלעדם, ורובם אלה הם אלה שמקבלים את התגמול הכספי הנמוך ביותר. לעומת זאת, תפקידים כמו כל העולם הפיננסי, וחלק מעולם ההייטק, בעיקר זה שעוסק למשל בדברים כמו אימורים או בידור, הוא פחות חיוני, ושם לעומת זאת הרווחים והמשכורות והכנסות הכי גבוהות. אז אחד הדברים שאנחנו חושבים על עולם פוסט קוביד, זה איך אנחנו מתאימים את החשיבות של התפקידים החברתיים לתגמול שאנשים מקבלים. נקודה שלישית, שגם משבר האקלים ממחיש בצורה מאוד טובה, אבל גם הפנדמיה המחישה בצורה מאוד טובה, זה שהעולם הוא אחד, ושאין באמת פתרון, גם אין אפשרות לבנות מבצרים שהם אטומים לכל דבר. הנה, מדינות עשירות הצליחו להתחסן בקצב מאוד מהיר, אבל וריאנט שהופיע במדינה ענייה חוזר כבומרנג, ומראה שלמרות החיסון המגפה עוד לא מאחורינו. זאת אומרת, יש פה ומשבר האקלים כמובן, כן, מה שאתה סיפרת על סין, או הדיווחים על זה שיער המזון כנראה כבר לא יכול לתפקד עוד כריאה של כדור הארץ, הם דברים שקשורים ללא ספק לפערים בין הצפון העשיר לדרום, הדרום לא במובן הגיאוגרפי, אלא במובן הקונספטואלי, לדרום העני יותר. ודוגמה ספציפית לדבר הזה זה משטר הפטנטים. ומשטר הפטנטים מחבר בין האמונה בשוק לבין האמונה לבין הסוגיה של אי שוויון. למרות שבעצם משטר הפטנטים מראה שאין אמונה בשוק, כי מה שעושה משטר הפטנטים זה לתת הגנה, זה אמונה בתאגידים ולא אמונה בשוק, כי זה נותן לתאגידים הגדולים הגנה על מוצר, שברוב המקרים גם הם לא השקיעו בפיתוחו. הרי פייזר לא פיתח את החיסון, מי שפיתח את החיסון זאת חברה גרמנית קטנה, שחלק לא מבוטל מהמימון שלה היה מימון ציבורי, וחלק מהידע עליו התבסס זה ידע שהופק באוניברסיטאות ומכוני מחקר ציבוריים. זאת אומרת שאנחנו נותנים לחברת פייזר, שמה שהיא עשתה זה השקעה כספית, שגם בשביל זה קיבלה כמויות של כסף מממשלות עשירות, בעיקר מממשלת ארצות הברית, היא תרמה את יכולת הייצור שלה, ועל זה גרפה רווחים אדירים. אבל אם לא היה משטר פטנטים, אם היו הופכים את הנוסחה הזאת לנוסחה שהיא פתוחה לכל, היכולת לייצר הייתה גדלה. כמובן שזה לא היה פותר את כל הבעיות, כי עדיין יש שאלות לוגיסטיות משמעותיות שמדינות עניות מתקשות להתמודד איתן, בעיקר בגלל הצורך של שימור במינוס 70 מעלות. אז זה לא שזה היה פותר את כל הבעיות, אבל זה היה מאפשר תהליך של התחסנות הרבה יותר מהיר, וברגע שהוא הרבה יותר מהיר, גם היה יכול להפחית את ההופעה של וריאנטים חדשים. ככה שאלה מסקנות מהפנדמיה שצריכות להוביל אותנו לאיך עולם פוסט קוביד צריך להיראות, ואם אנחנו מחברים בין שני הדברים, למשל אנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משנים את עולם העבודה, כדי שאנחנו נייצר פחות, כי העולם לא מסוגל לייצר את מה שאנחנו מייצרים כיום, ויחד עם זאת, שאנשים ימשיכו לעבוד. ואז אפשר לעשות את זה על ידי עבודה יותר איטית ופחות פחות מלחיצה, אפשר לעשות את זה על ידי קיצור שבוע עבודה, אפשר לעשות את זה על ידי זה שיותר אנשים יעבדו במקצועות של טיפול ודאגה לאחרים, שכיום זה תחום מוזנח ופחות ודברים אחרים, אבל כמובן, כמובן שזה צריך לשנות כדי שעולם פוסט קוביד יהיה עולם לא של ברבריות, הדבר המרכזי זה שרווחים לא יכול להיות המטרה המרכזית של העשייה האנושית, כמו שקורה כיום.
כן, דני, אני רוצה להמשיך מהנקודה שבה אתה עצרת, ולחדד עוד יותר את הרעיון הזה, שכדי להתמודד עם הבעיות של ההווה ושל העתיד, אנחנו לא יכולים להשתמש בכלים אנכרוניסטיים שגם בעבר לא הוכיחו את עצמם. אני דיברתי למשל על הצורך לעשות מהפכת תחבורה ציבורית בישראל. אז הנה, הממשלה למשל מאמצת רעיון של אגרות גודש. לכאורה, זה צעד בכיוון הנכון. מי שרוצה להיכנס לתל אביב, לפי המהלך הזה, תוך שנתיים, יצטרך לשלם כסף. איפה הבעיה? הבעיה היא שבהיעדר חלופה של תחבורה ציבורית טובה, ובישראל עדיין אין חלופה של תחבורה ציבורית טובה, לאנשים אין ברירה. אם אתה עובד בתל אביב, גם אם אתה קופאית בסופרמרקט, ואין לך תחבורה ציבורית טובה שתוביל אותך לתל אביב, אתה תצטרך לנסוע באוטו. אתה תיסע באוטו, ואתה אולי תקלל, אבל בהיעדר תחבורה ציבורית, המס הזה שיוטל על הכניסה לתל אביב לא ישנה התנהגות, כי אין לך דרך לשנות את ההתנהגות. דבר נוסף, זה עלול לייצר מצב שבו הרחובות של תל אביב יהיו רחובות של עשירים. לעשירים לא תהיה בעיה להיכנס ולשלם את העוד 30-40 שקל בכניסה לעיר. אבל שכבות ביניים ואנשים פחות עשירים ובוודאי עניים יצטרכו לחשוב פעם פעמיים, שלוש או ארבע, על הכניסה לעיר. ושוב, אתה רואה איך שימוש במנגנוני שוק ותמחור הוא לא דרך נכונה לייצר תוצאות, והוא לא דרך נכונה לייצר פתרונות, הוא בטח גם לא מקדם שוויון וצדק חברתי. מה צריך לעשות? צריך להתחיל מהכיוון השני, לתת עדיפות לתחבורה ציבורית, להפקיע כבישים מהרכב הפרטי לטובת אוטובוסים, להגדיל את מספר האוטובוסים, לשפר מאוד מאוד את תנאי העבודה של נהגי האוטובוס, כדי שלא יהיו לנו חסרים בישראל אלפי נהגי אוטובוס, כן? תנאי העבודה הם לא טובים, ולכן בישראל יש אלפי אנשים שיש להם בכיס האחורי של המכנסיים רישיון לנהוג באוטובוס, והם לא עובדים במקצוע הזה. אם תשפר את התנאים שלהם, אם תגדיל את מספר האוטובוסים, תרכוש אוטובוסים חדשים, אם תהפוך כבישים לנתיבי תחבורה ציבורית, תיתן את המשאב הציבורי שנקרא כביש לשימוש הציבורי שנקרא אוטובוס, אתה תייצר תחבורה ציבורית טובה לעכשיו, לא לעוד 20 שנה או 30 שנה בחפירות אינסופיות של כל מיני מערכות מטרו. אתה תייצר פתרון של תחבורה ציבורית לעכשיו, ותאפשר לאנשים היום, מחר, בעוד חודש, בשנה הבאה, לבחור בתחבורה ציבורית, כי פשוט זו הדרך הנכונה, היעילה, המהירה, הזולה, הנוחה, להגיע ממקום למקום. זה הכיוון שאנחנו צריכים לקדם אותו, ולא הכיוון של שימוש במנגנוני שוק ובתמחור. אנחנו ניסינו בשיחה הזאת להוסיף קצת את ההיבט של האופטימיות, והאופטימיות הזו היא תמיד קשורה למעשה, אז מה שאפשר לעשות זה למשל לעשות מינויים לרוז המדיה, ומה שאפשר לעשות זה להצטרף לתנועות שנאבקות למען שינוי חברתי ופוליטי כמו תנועת עומדים ביחד, ומה שאפשר לעשות זה להצטרף למאבק של ארגוני הסביבה נגד הדברים הבעייתיים והמסוכנים שקיימים בחוק ההסדרים הנוכחי, ומה שאפשר לעשות זה להצטרף למחאה שהתעוררה עכשיו נגד הכוונות להעלות בעקיפין את מחירי התחבורה הציבורית, במיוחד בפריפריה. ואנחנו מציעים למאזינים והמאזינות שלנו לקחת את הדוגמה של גרטה טומברג שבה התחלנו, ולהגיד שאם זה היה נכון ביחס לאותה נערה צעירה שיצאה לבד מול הפרלמנט השוודי לפני 3 שנים, ויצרה גל כל כך גדול ומשמעותי של שינויים בנושא כל כך קשה, כל כך כבד, כל כך גדול, כמו משבר האקלים, אז זה בוודאי נכון לגבי כל אחד ואחת מאיתנו, אז זו הקריאה שלנו לסיום הפרק הזה, אנחנו מזמינים אתכם ואתכן להישאר איתנו גם בשבוע הבא, לפודקאסט מה לעשות עכשיו, להקשיב לשידורי רוז המדיה, להיות מנויים למערך הזה, ותודה לך דני.
תודה לך דוב.